תפילה. ונגמור, יש לנו גם שלמות. מפעם קודם שלא סיימנו. אני קודם שלנו. היום יורצת של רבי זושה. מתלמידי המגיד ממזריץ', מתלמידי הבעל שם טוב. המגיד ממזריץ' היה, היו לבעל שם טוב כמה תלמידים גדולים. היו עשרות תלמידים, כמה מהם היו ראשי בתי אבות, כלומר הקימו ממש שיטות, בתי מדרש בעבודות השם. המפורסם שבהם, שממנו יצא בית המדרש הכי גדול, המרכזי שלה, שרוב החסידות התפתחה ממנו, היה מגיד ממזריץ'. למגיד ממזריץ' היו הרבה תלמידים גדולים, ענקי עולם, ממש, רבה. אנשים שהיו רבני ערים ומחוזות וראשי ישיבות באו להיות תלמידים שלו. וכל השמות המוכרים של החסידות, רבי מלך מליז'נסק ורבי זושה, ואחיו רבי זושה, החוזה מלובלין, המגיד מקוז'ניץ, רבי יצחק מברדיצ'ב, רבי אהרון מקרלין, רבי מנחם מנחם מצ'רנוביל, כולם היו תלמידים של המגיד ממזריץ'. ואחד מהם רבי זושה, שהיה מיוחד בפשטות. ממש, רבי פנחס מקורס אמר שזה היה תפילה מיוחדת של רבי זושה, שלא ישימו לב שהוא גאון. הוא היה גדול בתורה, 13 שנים הוא היה רב עיר. ואיכשהו כולם שכחו מזה. הוא נשאר דמות כזה צדיק פשוט, עממי, כזה... כי ככה הוא רצה. אבל כמובן, הוא היה... טוב, קטון מלהגיד, אבל צדיק וקדוש ועמוק. אני רואה כמה דברי תורה שלו, בעיקר בנושא שלנו, של תפילה. ונתחיל ממשהו שקשור לפרשיות שלנו, קשור למה שלמדנו בפעמים הקודמות, על הצעקה מתוך המצוקה של מצרים. ויאמר השם, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, ואת צעקתם שמעתי מפני נוגסיו, כי ידעתי את מכאוביו. הנה, כי ידעתי את מכאוביו, נראה שהוא כאין נתינת טעם אל הקודם. כלומר, לאחי, לפיכך, ואת צעקתם שמעתי מפני נוגסיו, לפי שידעתי את מכאוביו. וקשה, הרי כיוון שהשם יתברך יודע את מכאוביו, לא היה צריך לומר, ואת צעקתם שמעתי, כי גם בלא צעקתם יודע הוא. זאת אומרת, כידעתי את מכאוביו, זה הסיבה. כלומר, אם היה כתוב, ויאמר השם, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, כי ידעתי את מכאוביו. מה היה חסר? כלום. אז למה צריך לכתוב את צעקתם שמעתי? ויש לבאר, עם מה שהביא הרב הקדוש בספר באר משה, בן של המגיד מקוז'ניץ, פרשה משפטים, בשם אדמו"ר הרב הקדוש מורה ורבינו הרב משולם זושה, צריך להסתיק לבחר לשלם הבא, פירוש על הפסור, הזורעים בדמעה ורינה יקצור. וזה לשונו. והנה, יש בקרב ישראל תרי גבני, כלומר שני סוגי גבני, כבני, שני סוגי בני אדם מעובדי השם יתברך ברוך. יש שעובדים אותו, יש שעובדים אותו יתברך, בבחייה ודמעה, שמצערים עצמם תמיד על צער וגלות השכינה, ומורידים דמעות על חורבן בית המקדש. זאת אומרת, יש סוג של עבודת השם שהוא בנוי ומתמקד בחוסר. כמה החוסר הזה כואב לנו, כמה חילול השם יש בעולם, כמה כאב, כמה איסורים, כמה סבל, ריבונו של עולם תוציא אותנו מזה. וזה הבסיס. וגם ברמה האישית, כמה אני מלא צרות, כמה אני מלא חסרונות, ריבונו של עולם תעזור לי. זה סוג אחד. ויש שעובדים אותו יתברך ברינה ושיר ושבח ובהלל ותודות לפניו יתברך. איזה טוב השם, איזה שפש לחסד, הלוואי שנזכה שכל העולם מתמלא מהחסד הזה. גם דרך, כלומר, להתמקד לא במה שחסר אלא בשמחה טוב, גם לנושא. אבל נגיד בקיצור, מה זה, לא, לא ש... זה פעם. דפים, דפים, אנחנו מסתובבים פה דפים. יש פה אין יותר, שרגע, אין יש, 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 מתחבים פה. שמחה היא לא יעד. כלומר, אי אפשר לנסות להיות בשמחה. באמת אפשר, אבל זה בדיוק הבעיה. כי כשמנסים, אז בהגדרה לא מצליחים. כלומר, ברגע שמנסים להיות בשמחה, מפסיקים להיות בשמחה. כי שמחה היא לא יעד. שמחה היא תוצר לוואי. כלומר, שמחה היא משהו שקורה ממילא בתנאים מסוימים. כי באמת, לא שמחים בגלל סיבות. מי שמחפש סיבות לשמוח, תמיד ימצא גם מספיק סיבות לא לשמוח. אז למה שמחים? זה לא למה. לא שמחים בגלל סיבה. שמחה היא ביטוי של עצם החיים. כלומר, שמחה היא תרגום בשפת הנפש של המודעות שלנו לחיים. כלומר, חיים, תחושת הנפש של החיים היא שמחה. למשל, ילד קטן, תינוק, בן שנה, שנה וחצי, שנתיים, כשהוא קם בבוקר, הוא שמח. הוא מחייך, הוא צוחק. אם לא, צריך לבדוק מה קרה. אולי יש צומחות לו שיניים, אולי החיסון שלו מלא. והיום, כשמי ששמחה, שואלים מה קרה שאתם שמחה. למה זה ככה? איך זכינו להגיע עד הלום? בגלל מה שאמרנו, ששמחה היא משהו טבעי. שמחה היא עצם החיים. ילד קטן נורא חי את החיים. הוא נורא חי את החיות שלו. ואנחנו, בתור בן אדם מבוגרים, אנחנו כל כך עסוקים בניסיון לשפר כל מיני צדדים של החיים. מצב, נגיד, מצב מקצועי, במצב לימודי, במצב אישי, במצב כלכלי. אז מרוב הניסיונות האלה, אנחנו שוכחים דבר אחד. לחיות. כלומר, שוכחים להתענג על עצם החיים. על עצם החיות שלנו. אז אנחנו פחות שמחים. אז מה צריך לעשות לשמוח? שום דבר. רק להיזכר, לגעת בחיים. להתענג על עצם החיים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו כל הזמן. כלומר, הידיעה שאנחנו חיים חיים של תוכן אלוקי, היא משמחת בלי גבול. שמחה שיש לנו תורת אמת. שמחה שאנחנו אנשים טובים שרוצים להביא טוב לעולם. שמחה שאנחנו זוכים לעשות דברים טובים. ובלי סוף. על עצם השייכות שלנו. איך, מה? סליחה. לא שומע.
איך קורה שאנחנו
שמחים גם כשאנחנו לא מחוברים לתורה? אנחנו כן מחוברים לתורה. קודם כל, יש הבדל בין שמחה לבין עליצות. כי שמחה זה לא סבבה, איזה כיף. שמחה זה החיות הפנימית. היא זאת שמשמחת. הרבה, אנשים שלא שמחים, מחפשים סיבות, עושים כל מיני דברים כדי להיות שמח. ולפעמים גם מצליחים באופן זמני. אבל זה כאילו משכך כאבים. זה כמו לאנשים גופה. כי העובדה שברגע שהם מפסיקים, הם גם מפסיקים לשמוח. זה לא שמחה. ילד. לא, זה לא יודע. הוא חי איזה שהוא חי בעולם אלוקי. כי אדם חי בעולם אלוקי עד שהוא מתחיל לתת פרשנויות אנושיות, רצונות אנושיים על החיים שלו. כל עוד הוא לא נותן פרשנויות אנושיות, הוא אלוקי. כי בהגדרה אנחנו כאלה. אנחנו יכולים להסתיר את האלוקות שבנו כשאנחנו רוצים רצונות אנושיים. ילד הוא לא רוצה משהו. הוא חי. זה כמו, לפני שילד לומד לדבר, באיזה שפה הוא חושב? בשפת הנשמה. פשוט, חי את החיים האמיתיים. את האור האלוקי של החיים. בלי להלביש אותו בלבוש מסוים. אז לכן הוא גם שמח. כי שמחה היא חיות.
הרב,
לא. לא, לפעמים, שנייה, שנייה. לפעמים, השמחה נמצאת בנו בפנים, אבל היא לא זמינה בגלל איזשהו משהו חיצוני שמפריע לה. איזושהי תרדה או משהו. ואז אפשר להשתמש באמצעים מלאכותיים כדי לעורר אותה. אז זה רק כאילו, כאילו, באמת זה באמת. והשמחה היא נמצאת באמת, רק מעוררים אותה בצורה של בדיחה, של מוזיקה, של משהו כדי, אבל היא חיה. אבל מי שבאמת לא שמח, ומנסים לעשות לו כל מיני דברים כדי שישמח, זה רק מסבן עוד יותר. כדי לכל מי שניסו לעשות לו את זה. אז שמחה קיימת כל הזמן. אבל שמחה זה לא תחושת השמחה. זה עצם החיבור העמוק לחיים. נגיד, שמחה וצער לא סותרים. שמחה ועצבות סותרים. אפשר להיות בשמחה ובצער בו זמנית. כי צער לא סותר שמחה. מה זה צער? צער זה, הוא המקבילה הנפשית לכאב. כלומר, התפקיד של צער בנפש הוא אותו תפקיד שיש לכאב בגוף. מה התפקיד של כאב בגוף? כאב זה מתנה גדולה. להראות לנו שמשהו לא תקין, שמשהו צריך שינוי. נכון, אולי לנו כאב. היה אפשר ללכת, לקבל, לשבור רגל, להמשיך ללכת, כי לא מרגישים, ואז להתרסק. או אם לא היה לנו את המתנה הזאת שנקראת כאב, בכלל היינו מבינים שיש לנו בעיה בשיניים, עד שלא היו משחירות ונושרות, אחת אחת. אז ברור לך שם, יש לנו מתנה שנקראת כאב. מספיק חור קטן בשם, כשלא ישון בלילה, ולקום מוקדם בבוקר, ולהזמין תור הכי מוקדם שאפשר. כדי לתקן. אותו דבר צער בנפש. צער זה איתות, משהו לא תקין. משהו בחיים שלי היה צריך להיראות אחרת. אבל זה בעצמו מסמן, שאני מודע לזה, שאני צריך להיות בתהליך. והנה, עכשיו אני מתחיל את התהליך. את הניסיון באמת לתקן. לקדם.
אבל האדם מציב לעצמו ציפיות והוא רואה שהם לא בדיוק כל כך כמו שהוא רוצה, ואז הם מביאו לזה שהוא כאילו צער. עכשיו, אתה לא מרגיש שמחה באותו
תלוי. אם אדם, תלוי. אם אדם יש לו מלא אגו, והרצונות הרוחניים שלו הם גם כן מקום כזה של הישגיות, אני רוצה להיות בעל מידות, אני רוצה להיות בכוונה, אני רוצה לדעת תורה, אני רוצה... וכשזה לא קורה, אז הוא נורא מתוסכל, אז הוא בעצבות, אז הוא לא בשמחה. אבל זה בגלל האגו שלו, בגלל שלא הכל מושלם. כי לא הכל מושלם בהגדרה, זה בסדר. אבל אם מה שאדם רוצה זה את האמת, אז גם אם זה לא קורה בקצב שהוא רוצה, או שיש פער גדול בין מה שהוא היה רוצה למה שקורה כרגע, והוא שמח על עצם הזכות להיות בתהליך. בעבודת השם אנחנו לא מצפים להישגים. המטרה היא לא להצליח. המטרה היא להיות בדרך בצורה הכי נכונה שאפשר. זהו, זה כל המטרה. להיות הולך ומתקרב להשם. לא להגיע. כי אנחנו הולכים לאינסוף. כמה זמן נמשך את הדרך לאינסוף? יפה. אז מתי נגיע? לא נגיע. אז מתי נשמח? כל הזמן. כי אם המטרה היא, מתי שמחים? כשמגיעים למטרה. אם המטרה היא להיות בדרך, מתי אנחנו בדרך? אז מתי אנחנו שמחים? יפה. למשל, רק ככה הרב קוק מסביר את הפסוק, ישמח לב ומפקשי השם. כשמישהו מחפש משהו, הוא מחפש הוא בתסכול, כשהוא מוצא הוא שמח. אבל מי שמבקש את השם, אז עצם הבקשה, זה קרבת השם. תמיד נהיה בדרך. אז אם אני בדרך, אני במטרה. המטרה היא להיות בדרך. אז גם אם זה לא בקצב שרציתי, זה לא בשלמות שרציתי, בסדר? אבל לא זה מה שהופכתי לשמח.
חדש?
חדש מהיום. המטרה היא להיות הולך ומתקרב להשם. גם עכשיו, גם בעולם הבא, גם אחרי תחיית המתים, גם משה רבינו אחרי תחיית המתים, זה יהיה העבודה שלו. בדיוק כמו העבודה שלנו עכשיו. להיות הולך ומתקרב להשם.
אבל מה שהשמחה זה לא תחושת שמחה, כי אני יכול להרגיש את השמחה ממש לא רגע ממש בפנים. אני חושבת שאני גם אדם יכול, הוא לא שמח בפנים, אז הוא פועל בשמחה שהיא חיצונית לו.
לא, אמרתי שלפעמים יש מקום להשתמש בשמחה, לדברים שמעוררים את השמחה בצורה חיצונית, כדי לעורר את השמחה הפנימית. כלומר, אם השמחה הפנימית נמצאת, אבל היא רדומה, אז אפשר להשתמש באמצעי כדי לעורר אותה. זאת השמחה. השמחה נמצאת בפנים. לפעמים היא זמינה גם בחוץ, בפועל, ולפעמים לא. לפעמים היא רדומה. אז צריך לעורר אותה.
המטרה לאיפה להגיע?
להיות הולך ומתקרב להשם.
כן.
וזה הדרך.
זה הדרך.
הנכונה שאפשר לעשות זה להגיע למטרה שלנו.
לא, אין מטרות. המטרה היא להיות בדרך.
המטרה היא להיות בדרך הכי נכון.
לא. המטרה היא להיות הולך ומתקרב להשם בצורה הכי שלמה.
הכי שלמה שזה בעצם השמחה.
הכי שלמה שאני מסוגל כרגע. לא, השמחה היא להיות אני. לא רק מי שקוראים לשמחה. יש כולם.
לא, רגע. עוד פעם, אפשר לקרוא
הכי שלמה שמה? שמחה היא עצם החיות שלנו. המודעות שלנו לחיות, זה השמחה, שאני חי. שמחה יש אחת, יש רק אחת, שמחת חיים. לכן כל מה שיותר קשור לחיים, יותר משמח. אוכל משמח, כי הוא מחזיק את החיים. שמחת חתן וכלה, שמחה עצומה, כי משם נובעים חיים. אז מה שיותר נוגע בחיים, יותר משמח. החיים בעצמם זאת השמחה הכי גדולה. אם כל מה שמחזיק את החיים, מביא חיים, הוא יותר משמח, החיים בעצמם זה השמחה. כן, כי זה נעים לנו הכבדות הזאת. יש לנו חשק לפעמים להיות מבואסים. כי זה מצדיק כל מיני דברים. אוף קשה לי, וזה מסובך, ולמה דברים כאלה, כאילו, זה בחירה שלנו. תמיד יהיה חוסר, תמיד יש חיות. בחירה שלנו במה להתמקד, למה לתת לעצב את מצב הרוח שלנו. לתחושת החוסר, לפער שיש בין הרצוי לבין המצוי, או לתוכן הפנימי שתמיד חי. אז ככל שאנחנו יותר ממוקדים בתוכן הפנימי שתמיד חי, ולא בפער בין מה שהייתי רוצה לבין מה שיש, אנחנו יותר שמחים. לא שאין לנו התמודדויות. אבל גם ההתמודדויות הן בשמחה. לפעמים אדם כאילו משתקע בחוויה הזאת של הפער. אוף, למה זה לא הולך? זה כאילו רגישות, זה כאילו עדינות, זה כאילו זה. עכשיו קשה להיפרד מהחוויה הזאת של החוסר. היה כאילו לסמוך זה שטחי. לא, אמרתי אוכל משמח, אובייקטיבי. יש לזה הסבר נורא פשוט. מה? לא שומע. ברור. אבל אמרתי, אבל למה אוכל משמח? למה זה שאדם מכניס לתוך הגוף אוכל בונים ופחמימות, זה משמח? אז הסבר הביולוגי, כי זה בעיקר בגלל הסוכרים. כי סוכר מעורר אנדרופינים במוח, אז אדם יותר שמח. ההסבר הפנימי, שאדם מחזיק את החיות שלו. לכן הוא יותר שמח, כי הוא נותן לחיות שלו מקום. שנייה. ברור. אתה, אדוני, אלוהים, מלך העולם שהכל הם דור. זה מגיע מהחומר שקיים במציאות, מהכבדות שקיימת, שיוצרת מחסומים. זה האתגר שלנו. לא לעוף למעלה, אלא לעוף למעלה למרות שיש דברים שמושכים למטה. זה לא תקלה בדרך, זאת הדרך. זה בסדר, תחתחילה. מי ברא אותה? תקבידו. קדוש ברוך הוא. למה? זה שנדבק בו. מתוך התמודדות עם כבדו, גם. ככה שמרא את האדם, נכון? אפר מן האדמה, ורוח. ולפח בפה משמת חיים. אז איך הוא יוצר את הזיווג המשונה הזה? הוא יודע בדיוק מה יהיה.
כאילו, מתחילה יש לנו מצוות שבהן החיות שלנו
נכון. כי אנחנו מורכבים מגם הרבדים, והרובד החומרי של עצמו. הוא מושך למטה. טוב, עוד מה נראה, איך אפשר גם בו עצמו להשתמש כדי לתרומה. כי זה המטרה. טוב. אז אמרנו, שמחה וצער לא סותרים. אפילו יותר מזה. שמחה ואבל לא סותרים. נגיד, יהודי בתשעה באב, הוא מתאבל על החורבן. הוא שמח שהוא יהודי? כן. הוא גם מתאבל. לא
סותרים. אבל יש תחושה יותר
נוחה. נכון. ברמת הנוכחות, או בסוג, או ברמת הנוכחות של השמחה, זה לא אותה שמחה, השמחה של שמחת תורה, והשמחה של תשעה באב. אבל גם בתשעה באב, הוא אומר, ברוך אלוקי שבראנו לכבודו, ובדילנו מן הטועים, וחיי עולם נטע בתוכנו. זה כל זה נכון גם בתשעה באב. רק שתשעה באב זה יום שבו חווים באופן קיצוני את הפער, כי זה היום של החורבן. אז מאוד מאוד נוכח. אבל
הרב אמר שהשמחה היא לבד
מאותו נכון. אז גם תשעה באב, אבל תשעה באב אנחנו חווים בצורה מאוד מודגשת את כמה שהחיים שלנו חסרים בלי בית חיינו. אנחנו חיים, אבל בלי בית חיינו. החיים שלנו הומלסים. כל עוד אין בית מקדש. אז זה קשה. אז חווים את הקושי והוא כואב. אבל אנחנו שמחים שיש לנו חיים. נגיד, היו מציעים ליהודי הזה שיושב על הארץ ומתאבל. אתה יודע מה? בוא תתחלף. תהיה גוי, רואה פרות בניו זילנד. אין בעיות, יש דשא לכל החיים. אתה מסכים? לא. מה, אני מעדיף להיות יהודי אבל ולא גוי שלב. אז אנחנו שמחים להיות יהודים עם כל מה שזה אומר. כתוב, וגילו ברעדה. במקום גילה, שם תהיה רעדה. שיראה ושמחה לא סותרים. יראת שמיים ושמחה. טוב, אז למה הגענו לזה? כי אומר רבי זושה, יש כאלה שעיקר עבודת השם שלהם בנויה על תחושת החוסר והפער והחורבן, ויש כאלה ויש שעובדים אותו יתברך ברינה ושיר ושבח ובהלל ותודות לפניו יתברך. כלומר, שמחה על החיות, שהחיות שבנו דבקה במקור החיים. וזהו, הזורעים בדמעה ברינה יקצורו. רצה לומר, הן אותם שזורעים זריעה בעבודתו יתברך, בדמעה כנל, והן אותם העובדים אותו יתברך ברינה, כולם שווים לטובה. כולם שווים לטובה לפניו יתברך ויקצור לפי חסד. ברור, זה שיהיה של דגישים. נגיד, יש אנשים, אני כל כך רוצה לבוא את השם בשמחה, להרגיש את השמחה, לחיות את השמחה, אבל איך אני יכול עם מידות כאלה, עם משפחה כזאת, עם החורבן הזה, עם הממשלה הזאת, עם הממשלה שעברה, עם התוכנית הבאה? נורא קשה. טוב, למרות הקושי אני אתגבר. אז עיקר החוויה שלהם עבודת השם היא תחושה של החוסר וההתגברות. ויש אנשים שאומרים, אור אלוקי מלא את הכל. ונכון, נורא כואב על מה שלא, אבל מה ש... אבל עיקר הדגש זה אור אלוקי שמלא את הכל. אז הם שמחים כל הזמן. בסוף כולם מגיעים לאותה מטרה. אז זה בדיוק, זה מה שאומר כאן. שכולם שווים לטובה לפניו יתברך. ויקצורו לפי חסד. זה תראו למטה, זה לפי פסוק. כתוב ככה. זירו לכם לצדקה, קיצרו לפי חסד, נראו לכם ניר, ועת לדרוש את השם עד יבוא ויורד צדק לכם. כלומר, גם הזריעה וגם הקצירה הם איכויות לדרישת השם. דהיינו, שיקבלו שכר טוב על עבודתם השלמה. זאת אומרת, נראה שדורש את הפסוק ככה. זאת אומרת, יש כאלה שזורעים בדמעה, יש כאלה שזורעים ברינה, כולם יקצורו. כולם שווים לטובה לפניו יתברך, ויקצורו לפי חסד. דהיינו שיקבלו שכר טוב על עבודתם השלמה. אך שעם כל זה, מה ההפרש שיש ביניהם? לזה בא כתוב שאחר זה, כלומר הפסוק הבא, לפרש ההפרש שביניהם. הלוך ילך ובחור נושא משך הזרה. כלומר, שאותו שעובד אותו יתברך מבחייה ודימה כנעל, הוא רק נושא משך הזרה. אבל בוא יבוא ברינה. זאת אומרת, הוא סוחב משהו כבד, אבל שווה עם תוכן. אבל בוא יבוא ברינה, היינו, אותו שעובד לשם יתברך ברינה ושיר ושבח, נושא אלומותם. שהוא נושא אלומות רבות, כלומר הרבה שפע. למה? כי הוא מכיל כלי של הכרה בשפע. כי מה זה שמחה? שמחה היא מודעות לשפע. שפע אלוקי של חיים. אז אדם שהעבודה שלו היא כלי לשפע, החיים שלו מלאים שפע. הוא מקבל שכר טוב על עבודתו השלמה והרצויה. עד כאן לשון הרב זה בספר ביר משה. יצא מזה. יצא מזה. שאוהב השם יתברך, שאוהב השם יתברך יותר את העבודה, זה בשמחה. למה? כי אלומות זה תכלית. משך הזרה זה כלי שיש בו זרעים, אז הוא יביא לתכלית. אז מי שעובד את השם בדמעה, אז הוא נושא משך הזרה. כלומר, הוא סוחף משהו ששווה לסחוב אותו, כי יצא ממנו משהו טוב. אבל מי שעובד את השם ברינה, הוא נקרא נושא אלומותיו. הוא גם סוחף, כאילו זה עבודה. אבל מה הוא סוחף? אלומות. כלומר, שפע. גם בתהליך העבודה, הוא כל הזמן מחובר לשפע. אז ברור שזה עדיף. שוב, יש אדם שעבודת השם שלו היא בנויה בראש כזה, זה קשה אבל שווה. ויש אדם שעבודת השם שלו בנויה, אני מלא שפתו וקשה לממש אותו, ולא אותו דבר. והנה, שם במצרים לא היה אפשר לישראל לעבוד את השם יתברך בשמחה, רק בזעקה ובבחייה. ואף על פי כן היה חביב בין השם יתברך כאילו היו עובדים בשמחה. איך כתוב? זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך לפתח החיים במדבר. אבל זה נחשב לנו כמו עבודה בשמחה. למה? אבל הם, היו, לא, הם לא היו בשמחה. אז מה בעבודה שלהם אפשר את זה שהפירות יהיו כמו של עבודה בשמחה? כי מה שלא עבדו בשמחה היה רק מפני שאי אפשר להם אז במצב כזה לעבוד בשמחה. וכבר ידוע מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה בפרק כמה דברכות, מה היו חושבי שמו? אמר רב אסי, אפילו חשב אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. וממילא, כלומר אם אדם התכוון באמת וגם השקיע באמת, בנה את הכלים כדי לעשות מצווה, ומשמיים יצא משהו שלא אפשר לו, אז משמיים נחשב כאילו הוא עשה. למה? כי הוא עשה את כל ההשתדלות, והמחסום לא היה תלוי בו בכלל, הוא היה משמיים. אז כיוון שהוא עשה, כיוון שמה שהשם רוצה מאיתנו זה השתדלות, לא הישגים, והוא עשה באמת את ההשתדלות, אז כאילו עשה. וממילא, שם, במצרים, אף על פי שעבדו את השם יתברך על ידי בכייה וזעקה, מכל מקום, כיוון שהיה מחמת אונס, מעלה עליהם הכתוב כאילו עבדו מתוך שמחה. זאת אומרת, נגיד, אפשר להיות בחוויה של איזה חושך. אפשר להיות בחוויה של חבל שהבינון מזכיר לי. זה לא אותו דבר. והבינון הזה הוא לא שלי. כאילו משמיים פרסו לי אותו. אבל אני מחובר לתוכן. וזהו שאמר הכתוב, וצעקתם שמעתי מפני נוגסיו. כמו שזה שאנחנו פונים להשם מתוך מצוקה, זה לא בגללנו. אנחנו היינו רוצים לעבוד אותו באהבה ובשמחה. זה רק בגלל העיכובים החיצוניים. היינו, שאף על פי שכל עבודתם הוא על ידי צעקה, מכל מקום אין זה עכשיו אצלם חיסרון. כי ידעתי את מחובב. שלידי המחובים אי אפשר להם לעבוד בשמחה. ולכן, גם על הצעקה והבחייה שהם עובדים בהם את עבודת השם יתברך, יקבלו הם שכר השמחה. ממש כי לא עובדו מתוך שמחה. כלומר, אדם שבאמת רוצה לעבוד את השם בשמחה, רק הוא מרגיש שהוא לא יכול בנסיבות כאלה, אלא הוא חייב לעבוד מתוך צעקה ובכי, כלומר מתוך תחושת חוסר, כי באמת אי אפשר. אז זה נחשב לו כאילו עבדת השם בשמחה. וגם השכר שהוא מקבל, כלומר, האור הרוחני שלו זה של מי שעובד את השם בשמחה. כי זה שהוא לא עובד בשמחה, זה רק בגלל אונס. כלומר, בגלל הנתונים, המצב אובייקטיבי. מה? נכון, בדיוק. ראינו את זה, שהרם פייסס נאמר את זה על עבודת השם בשואה. מה שהיינו רוצים להמליך אותך בראש השנה וביום הכיפורים כוונות אמיתיות. אנחנו לא יכולים, כי אנחנו כזאת מצוקה, שאי אפשר לא להתפלל, לצאת ממנה. אז כשאדם נמצא במצב כזה, שהוא זוכר את זה, שבעצם היה רוצה להמליך את השם ממקום של חתחילה, להמליך את השם כדי להמליך את השם. אבל אי אפשר, כשאדם נמצא בכזה כאב, אי אפשר לפנות להשם בצורה לא אותנטית. אז כשאדם נמצא בתוך מצוקה, אז הכי אותנטי זה לומר להשם, תוציא אותי מהמצוקה. איך דוד המלך אומר, הוציאה ממסגר נפשי, להודות את שמך. כלומר, תוציאה ממסגר נפשי, כי אני רוצה להודות את שמך, ואני לא יכול ככה במסגר. כמו שאמרנו, רפאנו השם אלי רפא, שאינו מלבשע, כי תהילתנו אתה. אנחנו מבקשים רפואה, כדי שנוכל לספר את תהילת השם. טוב, עמוד 2. ונתתי משכני בתוככם, ולא תגעל נפשי אתכם. אמר רבי רבי זושא מהליפות, שמעתי מרבי הקדוש, המגיד מנזי, כי דרך החסידות היא לעבוד את השם בשמחה ולא בסיגופים, כי אחרת מואסת הנפש את הגוף. מה לא נעים לחיות בגוף חבול, זה כמו לגור בדירה שהקירות כאלה, כמו לגור בחורבה. נגיד שבדקו אותה בחבי האש, היא לא, אין סכנת התמוטטות, אבל זה לא נעים לגור בחורבה, זה הכל כזה משוקמק. ככה הנפש, כשאדם מזיק לעצמו בסיגופים, מילא הגוף שלו בצער, אז גם הנשמה לא שמחה בזה. וזה פירוש המילים, ונתתי משכני בתוככם, זוהי השמחה. מה זאת אומרת? תראו את ההערה למטה. אומרת הגמרא, ללמדך שאין שכינה שורה, לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות, ולא מתוך שחוק, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך שיחה, ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך דבר שמחה של מצווה. טוב, יש פה רשימה שלמה של איך השכינה לא שורה. את הרשימה הזאת אפשר לחלק לשניים, כי יש בה שתי קיצוניות ששתיהן לא טובות, ושתיהן מעכבות את השראת השכינה. קיצוניות אחת זה שני הדברים הראשונים, לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות. עצלות ועצבות הם שני הדברים שהכי מכבידים. עצלות זה כובד בגלל הגוף, ועצבות זה הכובד שבנפש. כשעצובים מרגישים כבדים, לא מתחשק כלום. רצון זה תנועה, זה חיות. נכון, רצון, בלעז, מוטיבציה, נכון, מוטיב, שזה תנועה, מניע. כשאדם שהוא עצוב, אין לו רצון, אין לו חיות, הוא כבד. עכשיו, הקיצוניות השנייה, לא מתוך שחוק, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך שיחה, ולא מתוך דברים בטלים, זה כלילות יתר. כלילות בגוף. שאדם יותר מדי קליל. מה, יש מצב שאדם יותר מדי כבד, שזה עצלות ועצבות, ויש מצב שאדם יותר מדי קליל, קלות ראש. אז שניהם לא טובים, אלא מתוך דבר שמחה של מצווה.
אהבת השם, שיום צבות. מה אני אעשה? זה מי שצריך לתת אותה לשנה. המלצה, אחרי השיעור למחוק את הלוח כל פעם. כי כשהדברים צוגים על הלוח הרבה זמן, נתבדים, אני מקבל, ובאמת נשאיר כזה סימנים.
כבר היה כתוב על הלוח כמה פעמים. האדם הוא ייצור מורכב. האדם הוא ייצור היחיד בבריאה שהוא מורכב. שיש בו שלושה רבדים של קיום. ככה, זאת החלוקה של מהר"ל קורא לה. גוף, נפש ושכל. גוף זה הקיום הפיזי שלנו. במקביל, יש לנו קיום בנפש, במישור הפסיכולוגי והרגשי. ובמקביל, יש לנו קיום בשכל, עולם של תוכן, של ערכים, של קדושה, בעולם המופשט. אם אנחנו רוצים שתופיע הקדושה בחיים שלנו, אז צריך להכין כלים. מה הכלים? נפש וגוף. שהנפש תהיה מתאימה לשכל, זה כמו שכדי לקבל תורה, צריך מידות מתוקנות, וצריך מצוות. אז כל דבר,
אם רוצים שכינה, זה התוכן. כן, שכל פה זה לא מבנה אינטלקטואלי, החשיבה לוגית, רציונלי, זה הכוונה לעולם המופשט. אז צריכים להכין, אז הכלי הוא
שמחה של מצווה. כי מצווה היא פעולה פיזית שנובעת מהקודש, ושמחה היא מידת הנפש שמחוברת לקודש. נפש וגוף. כלומר, מעמד נפש שהוא הכי מתאים לקבל קדושה, וחיים גופניים שהכי מתאימים לקבל קדושה. אז מצווה זה פעולה, היא פעולה פיזית, שהמניע שלה הוא לא צורך פיזי, אלא רצון השם. מצווה זה פעולה שאני עושה בגוף, לא כי הגוף צריך את זה, כי הנשמה צריכה את זה, כי אני עושה את רצון השם. ושמחה היא מצב נפש שמעיד על זה שאני פתוח לאור האלוקי, לחיות האלוקית שלי.
יכול להיות שאני רוצה לעשות מצווה, לא אגוד שאני רוצה, אבל אנחנו תגרום לזה נפש, כאילו שהדברים
דושים. מה שאני רוצה להסביר זה את מאמר הגמרא, שהשכינה שורה מתוך שמחה של מצווה. שכינה זה השכל. לא שכל במובן של הבנה, אלא תוכן הפנימי, האלוקי, של החיים. אז איך השכינה שורה? צריך להכין כלים בתוך החיים, שיאפשרו למה שמעל החיים להופיע בחיים. שכינה היא מה שמעל החיים, היא השראה אלוקית. עכשיו אנחנו רוצים שהשכינה תשרה בנו. אז איך השכינה תשרה בנו? שנכין לכלים. כלים זה כלים, זה ברבדים החיצוניים יותר של הגוף ושל הנפש. אז הכלי בגוף שמביא להשראת שכינה זה מצוות, והכלי בנפש שמביא להשראת שכינה זה שמחה, וביחד שמחה של מצווה. כשאדם עושה מצוות מתוך שמחה, שכינה שורה עליו. שאני מחובר לאור האלוקי, לחיות האלוקית. וזהו פירוש המילים, ונתתי משכנים, חזרתי למעלה, לעמוד 2, שורה שלישית, וזה פירוש המילים, ונתתי משכני בתוככם, זוהי השמחה. כלומר, למה השמחה נקראת משכן? מה זה משכן? מה פירוש המילה משכן? מקום לשכינה. כמו מנחת, מקום שלוחתים בו, מטבח, מקום שטובחים בו, כלומר, מכינים אוכל. טבח.
אבל
כי כתוב שהשכינה שורה מתוך שמחה של מצווה. אז כשיש שמחה של מצווה, שמחה של מצווה היא משכן. מה זה משכן? מקום בשכינה. כמו שמפעל זה מקום שפועלים בו, כמו שמזבח זה מקום שזובחים בו, משכן זה מקום שהשכינה שורה בו. אז המשכן הוא שמחה של מצווה. איך נהיה משכן? בשמחה של מצווה. אין השכינה שורה, היא למטה, בעירה שתיים, למטה. למען לא תגאל נפשי אתכם. כלומר, שלא תמאס הנפש, כלומר, החלק האלוקי שבכם, בגופכם. בדיוק, במידה שאדם שמח במצוות, זה החיבור, אז החיים שלו נהיים כלי לקודש. אם אדם מקיים מצוות אבל לא שמח, יש מחסום. אם אדם שמח אבל לא מקיים מצוות, יש מחסום. כשאדם שמח שמחה של מצווה, השכנה שורה. כי זה כלי שלם. ברור.
בהתחלה זה חיצוני.
הכלים שרוצים לבנות הם כלים בחוץ, ברבדים החיצוניים יותר, שמאפשרים לרובד הפנימי להתגלות. אני יכול לתפוס את הפנימיות ולמשוך אותה למטה, למשוך אותה לחיים, נכון? אני יכול לבנות לכלים. כשאני בונה כלים, יש לה שכינה, בדיוק כמו המשכן. נכון? אני לא יכול להביא שכינה, למשוך אותה לעולם הזה. אבל אם אני בונה, לפי רצון השם, את הכלים הנכונים, אז השכינה תישאר שם. לא. זה שלושה רבדים מקבילים. רובד של גוף, רובד של נפש. הנפש היא לא חלק מהגוף. הגוף היא לא חלק מהנפש. הם מתקיימים במקביל. הם משפיעים אחד על השני. נכון? כשאדם שמח, אז הגוף שלו יותר בריא. כשאדם חולה, זה משפיע על מצב רוח שלו. אותו דבר, עכשיו, הגוף והנפש הם שניהם כלים לרובד הפנימי, לרובד האלוקי של החיים. כי בדבר השם שמה הם נעשו. כל המציאות היא דבר השם. כל המציאות שלנו, אנחנו קודם כל היינו נשמה, דבר ראשון. נשמה אלוקית. עכשיו הנשמה הזאת נמצאת בגוף, ויש לה גם נפש. אני רוצה שהנשמה תאיר פה. אז מה עושים כדי שהנשמה תאיר בי? צריך להכין את הגוף, להכין את הנפש, בצורה כזאת שהם מתאימים לנשמה, לנשמה אלוקית. אז איך מכינים את הגוף שיתאים לנשמה אלוקית? שמתאימים מצוות. איך מכינים את הנפש שהיא תתאים לנשמה אלוקית? שמחה. לא, השכל זה לא המחשבה. השכל זה צורת ניתוח של דברים, זה כלי עבודה. זה לא הדבר. כי לשכל שכתוב פה, אמרנו, זה הכוונה לעולם המופשט, הפנימי. שכל זה מילה מושאלת. הכוונה לא חשיבה לוגית רציונלית. כשמהר"ל אומר שכל, הכוונה קדושה. דרך אגב, גם הרמב״ם. רק הוא מגלה את זה רק בפרק האחרון של מורה נבוכים. הרמב״ם. במם סופית. רק ב... יש פה מורה נבוכים? כי הוא בטוח יש פה. השאלה היא איפה הוא ראשוני? טוב, אתם לא נבוכות כנראה. טוב, לא משנה, תאמינו לי בינתיים. אבל אם תמצאו, אז
נשמע.
נכון, אבל אז אני שמח לא על העשייה, כי זה שאני עושה משהו למרות שזה קשה לי. גם סיבה לשמוח. שאני עושה את האמת גם שלא בא לי. זה בעצמו משמח. זה לא אולי עליצות. זה לא שמחה. כמו חייל. הוא שמח שהוא חייל. למרות הקשה.
יש
פה מורה לך. רגע, אנחנו בעיכול. אה, בסדר, נשמח. אז אם יש, אני... גימי. האחרון שלי. מה, זה שוורץ? טוב, לא יודע למה. תביא, נראה. לא, שרב אבינר?
כן.
אז שני החלקים זה על חלק א' במורה נבוכים. צריך מורה נבוכים עד הסוף. זאת הפרק האחרון של מורה נבוכים. לא משנה. כי שם הוא אומר, אני אגלה לכם מה הוא אומר שם. שמה שכתבתי בכל הספר חוכמה, הכוונה ידיעת השם. כי זה החוכמה האמיתית. אז הרמב"ם בשכלתן, הפילוסוף, האריסטוטלי, הרציונליסט, הכוונה, אצל הרמב"ם שכל, הכוונה עבודת השם. לא יכולת ניתוח. יכולת ניתוח היא כלי עבודה. אתה יכול לשמש בשכל לבנות אפליקציות של גוף. אז זה לא שכל. טוב. עוד על רובד יותר חיצוני שאושר לרובד הפנימי.
אבל
עשו
הרמה שיש... מה? הרמה עשו כאילו... השמחה היא כאילו... נגיד, חייל
הוא
שמח גם אם... אבל בסוף, לא
מוכר
שהחייל שמח שהוא
חייל. טוב, זה סיפור אחר. אם הוא יתגייס לא מרצונו...
כאילו, מה לעשות? אנחנו לא שמחים.
לא, אנחנו... זה לכן כל כך חשוב להבחין בין שמחה לבין עליצות. אנחנו לא תמיד בעליצות. אבל אם אנחנו מאמינים שאנחנו עושים... עליצות זה להרגיש בהיי, להרגיש רוממות, להרגיש כלילות. זה מה שאנשים קוראים בטעות שמחה. אנשים חושבים בטעות שהליצות זה שמחה. ולהיות שמח זה לגרום לעצמי הליצות. וזה לא אותו דבר. כזה שיר, ככל שפחות שמחים, ככה יותר חוגגים. לפעמים זה בדיוק להפך. אדם שאין לו שמחה, אבל רוצה להרגיש כלילות, אז הוא עושה כל מיני דברים בצורה מלאכותית שכאילו יסמכו אותו. אבל כשזה נגמר, הוא נופל לדיכאון יותר עמוק, כמו אלכוהוליסט. כיוון שהוא יוצר ומנסה ליצור עצמו הרגשה טובה ומצאים מלאכותיים, חיצוניים, אז רק יותר מדגיש את זה שהוא לא באמת שמח. כי אתם יודעים שהוא צריך משהו חיצוני, זה אומר שהוא לא שם, באופן פנימי.
מה?
אז צריך לסחר באמת. לרדת לשורש של החיים. כי מה שמתסכל אותנו זה דברים חיצוניים. ובעומק יש דברים טובים. שהם הרבה יותר משמעותיים מהדברים החיצוניים שחסרים לנו, או שמתסכלים אותנו, או שכואבים לנו. שנייה, אנחנו בעיקוד. נגיד, עצם זה ששכנו להיות יהודים, שיש לנו חיים אלוקיים, שאנחנו בארץ ישראל, זה שמחה. אבל כן, קשה לי גם כואבת לי האצבע. כן, בארץ ישראל, בזמן של גאולה. מה שווה העולם שכואבת לי האצבע? יש תחושות כאלה, נכון? כי אנחנו מחוברים הרבה יותר לגוף שלנו, והתחושות שלנו החיצוניות. אז בדיוק בגלל זה, כשיש כזה אתגר, אז צריך להיזכר שמה שמחיה אותנו באמת זה הפנימיות, לא החיצוניות.
אז כאילו בזמן טוב, כאילו כמו שמיים, אז אני יכול להתבונן.
אז עד רבה, האתגר זה שגם כשקשה לדלג על הרובד החיצוני, ולהתחבר לרובד הפנימי, משם שאוהבים שמחה. הוא שותה מים ששון, ממה עניין הישועה.
מה אתה מרגיש כשמחה ולא
אמיצות? עוממות, רוחניות, שמחה, קרבת השם, אהבת השם, זה הסימנים של שמחה אמיתית. מה את אומרת, עסקה?
זה ממש לשם התפוס, כי אני כל החיים חשבתי שזה מקד משהו אחר, אבל אני אומרת, עכשיו אני אמורה כאילו להעביר את זה. אז אני לא מתחילת להרגיש מה זה השמחה שלו, מדבר על הצפילות ולדעת חיות אותה.
טוב, אז קודם כל, שמחה זה לא עליצות, שמחה היא לא חוויה. היא מדרגת חיים. כשהחיים מחוברים למקור החיים, זה שמחה. לפעמים גם מרגישים את זה, לפעמים זה לא נמצא כרגע בהרגשה. אבל אנחנו שמחים. אין לנו תחושת שמחה, אבל אנחנו שמחים. יש לנו עבודה, עבודת השמחה, במידה שהיא עבודה, זה להשתדל להתאים את התחושה לאמת הפנימית. שיהיה שמחה. טוב, אז תלוי איך מקיימים מצוות. אם מקיימים מצוות מתוך הרגל, כאילו על אוטומט, דברים אוטומטיים לא מסמכים. אבל אם שנייה לפני שמקיימים את המצווה, אומרים, וואה, זכות את יולדן, זכות לברך. אז נעשה את זה הרבה יותר בשמחה.
זה משהו שמרגישים?
גם מרגישים, ברור. שכל שאתם מעוררים אותו, אתם מרגישים אותו. נגיד, אני פעם קיבלתי על עצמי, כי אנחנו חיים בארץ ישראל. כתוב והיה כי תבואו אל הארץ, כתוב והיה לשום שמחה, אז אורחיים הקדוש אומר, בארץ ישראל צריך להיות בשמחה. אבל אני לא אציפו, מה אני אעשה? כאילו אמא שלי עלתה בונת מעפילים, ועד שהם הגיעו לארץ, ואיזה צרות הם עברו, ואיזה סכנות, ובשביל להגיע לארץ. אז ברור שהם סמכו בארץ, ואני לא אציפו, מה אני אעשה? קורה. אבל אני רוצה לסמוך בזה שאני גר בארץ. אז קיבלתי לעצמי כל יום להגיד, ריבונו של עולם, תודה שאני חי בארץ ישראל, תודה שאני חי בירושלים. אז ברגע שאומרים את זה, ואומרים את זה, זה משמח. זה מחזק את החיבור. למרות זה כאילו בצורה מלאכותית, אבל אני מזכיר שיש פה משהו אמיתי, זה זכות. כי זה לא באמת מלאכותי. באמת זה אמיתי. באמת זה אמיתי, אבל זה לא זמין מספיק, כי אני לא ברמה שזה באמת יפעיל אותי כל הזמן מעצמו, אז אני צריך להיזכר בזה. אתה חושב
לא מצליח לסמוך ממשוכה בארץ ישראל?
לא, שוב, זה חלק מהחיים. זה חלק מהשמחה התמידית שמלווה האדם. זה כמו שאדם מתחתן אז הוא שמח. שמח על זה שהוא נשוי. עכשיו, כל רגע שהוא בעבודה והוא ימצא משהו, עכשיו הוא שמח שהוא נשוי. כן ולא. ברור שכן. כי גם כל ההתמודדויות שלו עכשיו הם חלק מזה, שהוא חי חיים כאלה, בייחוד כזאת, של נשואים. אבל כרגע זה לא בדיוק בראש שלו. כרגע הוא חייב לפתור בעיה דחופה. עכשיו הוא נוהג. אז הוא לא עכשיו להתרפק על כל השמחות שיש לו בחיים, כי אחרת הוא לא יודע איך הנהיגה הזאת תיגמר. הוא צריך להיות מרוכז בכביש. אבל מה שנותן לו את המוטיבציה ואת גם איכות הנהיגה שלו, זה שמחת החיים שלו. לכן נהגים נשואים משלמים פחות ביטוח. כי הם נוהגים יותר בזהירות. כי החיים יותר שווים ביניהם. פשוט. ואז שמחים ממילא. איך אפשר לא לשמוח? כשהחיים שלנו כל כך חשובים. וכשבכל נושא קטן אנחנו מביאים, מקרבים את הגאולה, עושים לך תרוח לקדוש ברוך. איך אפשר לא לשמוח? טוב, עוד קצת, איך חיבור למשהו, לרובד יותר חיצוני, בונה קשר עם הרובד הפנימי, מכין כלי לרובד הפנימי, בתורה השנייה בעמוד 2. זה נכתב עוד מימי חייו של רבי זושה, חבר שלו, החוזר מלובלין. שמעתי מרבי זושה שיחיה, כשהיה רוצה להיות לו בליבו אהבת הבורא ברוך הוא, לתפילה וכיוצא בו. היה זוכר לו, כלומר מזכיר לעצמו, אהבתו שיש לו, כלומר איזושהי אהבה שיש לו בחיים. וכך לכל אדם. כשנזכר מה שהוא אוהב, בנים שלו, או מעותיו, ששמח בהם בזוכרה, מתעורר בליבו, מפעת שהאהבה אשר הוא בכוח מוציא אותה לפועל. מה זאת אומרת? אדם רוצה לאהוב את השם. ואהבת את השם אלוקיך. קשה לאהוב את השם. נכון? זה משהו כזה מופשט, עמוק. קשה לאהוב את השם, כי הוא באידיאל כן, ברעיון בטח, כי לפעמים שאני אוהב את השם או לא, בטח שכן. יופי. אבל רוצים שתהיה אהבה אמיתית, חיה. לא סיסמה, לא מותג. אז איך הופכים את אהבת השם ממותג למשהו חי? למשהו שמפעיל את החיים. אז אומר רבי זושה, יש משהו בחיים שאנחנו אוהבים אותו באמת? כשכיף לנו להיזכר בו? תגיד, וואי, איזה יופי. לכל אדם יש משהו כזה, אני מקווה. כי לכל אדם בריא, יש משהו כזה בחיים שהוא באמת אוהב אותו. אז זה קודם כל להציף את האהבה הזאת. זה שלב א'. כשנזכר מה שהוא אוהב, אז כוח האהבה שבנפש מתחזק. כי מממשים אותו, חווים אותו. ואחר כך, שלב ב', כשיזכור נפלאות הבורא ברוך הוא, נפלאותיו וחסדיו, אז באה האהבה הגדולה לבורא ברוך הוא, שיש בו כל האהבות וכל ההנאות. בדיוק. מי המציא את האהבה הזאת? מי אפשר את זה? מי ברא את החמידות הזאת, את המתיקות הזאת, את הנעימות הזאת, את העומק הזה? זה מתנה אלוקית. אז הוא בעצמו, הוא מקור כל הנעימויות וכל המתיקויות וכל האהבות, אז כמה אוהבים אותו? כל בחומר. לא, לא, נעזוב את הקדוש ברוך הוא בשלב א', לא הקדוש ברוך הוא, המטרה היא להגיע לאהבת השם, אבל המטרה היא להגיע לאהבת השם חיה, בוערת, מורגשת. יש משהו שאת אוהבת אותו בצורה מורגשת? אז קודם כל תזכי בדבר הזה, כדי שאהבה תופיע. עכשיו, האהבה הזאת, הריגוש הזה של אהבה שחי בך, מאיפה הוא בעולם? מי ברא אותו? מי נותן לו קיימות? הקדוש ברוך הוא. אז כמה אוהבים את הקדוש ברוך הוא? משם. זה לא אותה אהבה, זה לא אהבה שכלית מופשטת. זאת אהבה חיה, בוערת. דרך זה שאני פונה, נזכר, באהבה חיה בוערת שיש לי בחיים, ומתוכה אני מבין איזה טוב השם. אז הוא מקור כל האהבות. אז איזה אהבה זה הקשר איתו? זה גילוי שלו. טוב, עוד החיצוניות ופנימיות. ברשת הזיק מורנו הרב רבי זושה, זכרו לברכה, העולם הבא. העונה אמן לא יגביע קולו יותר מן המברך. קודם כל, זה הלכה. ושומעים מישהו מברך, צריך לנו את אמן. עכשיו, מישהו מברך, נגיד בטון הזה, שקונה מדברו, תרומם אמן. אבל לא, שמישהו לוחש כזה, שקונה מדברו, אמן! כאילו פרופורציות. כאילו כל האמן זה רק אישור לברכה. אז זה לא נורמלי, זה לא ראוי, שהברכה היא כזה בלחש והאמן הוא כזה, סליחה אם יארתי מישהי. אז זה לא פרופורציות שהברכה היא כזה בשקט והאמן הוא נהיה כאילו, תופס נוכחו. מה? צריך להגיד באותו טון של הברכה. כי אחרת זה גורם לזה שהחיצוניות תהיה יותר מודגשת מפנימיות. עוד מעט נלמד על זה. כאילו למה זה ככה שואלת למה זה עדין? כי בגלל פרופורציות, בין החיצוניות לפנימיות. מה? האמן הוא חיצוני ביחס לברכה. טוב, אז הנה נראה את ההסגור של רבי זושה. אז רבי זושה בער את ההלכה הזאת ככה. כלומר, שלא יגביע קולו יותר ממה שבליבו. כי עיקר המברך הוא הלב. כלומר, מה בתוכנו מברך את השם? לא הפה. הפה מבטא את הברכה. מי שמברך את השם בתוכנו זה הנפש. ברכי נפשי את השם. והנפש מתבטאת באמצעות המילים. אז במידה שאני, עכשיו, אם הברכה הנפשית הזאת מרגשת, אז בדרך כלל כשאדם מתרגש, אז הוא גם עולה טון בדיבור. כולם צועקים כשמתרגשים. אז כי ההתרגשות הפנימית מרימה את, מגביעה את טון הדיבור. אז מי שמתרגש מברכת השם, אז מתאים שהוא יתפעל בכל רם. אבל מי שלא, אז זה זיוף. זה חיצוניות יותר מפנימיות. אז סוג של פסל. מה זה פסל? גוף בלי נשמה. מצד שני, אבל, הסתייגות אחת. אם המטרה של החיצוניות היא לעורר את הפנימיות, אז זה בסדר. כי זה לא חיצוניות כתחליף לפנימיות, אלא חיצוניות שבאה לעורר את הפנימיות. זה לגיטימי. אין בעיה, לגיטים. הבעיה היא ההפך. כן, אבל האמן, טוב, אז הרבי זושה דורש את זה לא ככה. הוא אומר שהמברך והעונה זה אותו אדם, שהמברך זה הנפש, והעונה זה הפה. שהוא המבטא. לא, אז זה, עכשיו את חוזרת, עכשיו את מחזירה אותנו לגמרא, להלכה. להלכה זה נכון, לכן מזה התחלנו, קודם כל. כשמישהי מברכת ואת עונה אמן, תעני אמן באותו טון של המברכת, לא בכל יותר רם.
אבל להפך, אם היא ברכה נגיד בכל אפילו גבוהה, כי האמת שהיה במקום ממש
יותר רץ, שאני כאילו... האמן שלך הוא על הברכה שלה. אז התחברי לברכה שלה. אז אם היא אומרת שכל יום מתברך, הייתי אמן. לא תאמן שלך, תאמן שלה. כי זה אמן על הברכה שלה.
גם אם זה לא...
בדיוק.
מה, אבל כאילו יש כאילו שצריך לענות אמן להצליחה, ואמורים להגיד את זה בלחץ.
מחלוקת. זה כאילו לא מחלוקת, מנהגים. כי אצל בעדות המזרח נוהגים על ברכות מסוימות להגיד אמן. נגיד, זה שומר עמו ישראל לעד, אמן. אין לך העולמים,
אמן.
לא יודע,
אין לך עם הערכה, אבל יש איזה קטע, שאומרים להגיד, ותאמרים בלחש, אמן.
בסדר, אז זה מנהגים.
חד המזון,
חולה
ירושלים? גם.
כן. כן, זה המקום היחיד שגם אשכנזים אומרים אמן, הברכה של עצמם. אבל אז אומרים את זה גם בקול, באותו קול של הברכה. למה? כי כנראה שלא... לא, חלילה. אבל לא חלק מהברכה באמת. הוא אישור של הברכה. הוא מילת סיום. זה לא הברכה. אז ככה מבחינים ביניהם. טוב, אומר הרב קוק, גם הסבר של העניין הזה, כן, תופס גל כאילו על התנופה שלו. כאילו הוא עובר עכשיו אירוע, כי הוא מברך, כי הוא עכשיו פועל פעולה של קרבת השם. כי הוא מברך. ואני אומר לו, כשאני אומר אמן, אני אומר, אני איתך. אני גם בעד. אני לא עובר את זה בעצמי, זה הוא עובר. אני אומר לו, אני איתך. נכון, אמן זה... יש שני פירושים בסיסיים לאמן. אחד זה... מה? כן, אחד זה אמת. נגיד, הטוב אמיתי. זאת אומרת, אמת. פירוש שני של אמן זה הלוואי. נגיד, הוא יעשה שלום עלינו בכל ישראל, אמן. ואמן שיהיה שלום עלינו בכל ישראל. לא אמת. אבל כשאני אומר שכוחו גבורתו מלא עולם, אז לא הלוואי, זה אמת. יש סיפור על הרב מרדכי אליהו, זה צהל. שהוא היה יחד עם הרב אברהם שפירא, זה צהל. כשהם היו הרבנים הראשיים במקביל, הם היו בביקור באמריקה, ומישהו ברך עליהם שחלק מחוכמתו לנראיו. זה ברכה שהם ברכים, אתם חכם גדול. עכשיו, הרב אליהו סיפר, הוא היה במבוכה. לענות אמן או לא. אם הוא אומר אמן, זה כאילו מאשר שתמיד חכם כזה גדול שצריך לברך על הברכה כזו. אם הוא לא אומר אמן, וזו ברכה, אז אסור לו לענות אמן על ברכה. אז הוא ברכה שניהם, על הרב שפירא ועל הרב אליהו. אז הרב אליהו אמר, אמרתי אמן, והתכוונתי על הרב שפירא האמת ועל עצמי הלוואי. אבל מה שמדהים בזה, שצריך לענות אמן תוך כדי דיבור, כלומר תוך שנייה. כלומר, את כל החשבון הזה עושה תוך שנייה. טוב. אז עוד קצת על חיצוניות ופנימיות בעבודת השם. שהוא היחס בין ברכה לאמן. אומר הרב, הברכות שנאמרות בלשון וכלי הדיבור, צריך האדם להכיר צד הדיבור שבהן, מהביטוי החיצוני של הברכה, כאין הכשר וכלי להערה פנימית והכרה אמיתית שתבוא על ידי הדיבור. תבוא כאן, תצא לפועל על ידי הדיבור. ההוראה לתכלית הפנימית של ההסכמה והכרה הפנימית תבוא בניית אמן שהוא אות הסכמה. אמרנו אמן זה מסכים איתך, אני גם בעד. והסכמה תורה לעולם על ההכרה הפנימית, אלא מאמר הנשמע, כמו על הפנימיות, לתמצית, לנקודה של הברכה. כמו אומרים אמן, לא על מילה מסוימת, על ברוך או על אתה או על השם. אומרים אמן על הברכה כמכלול. ובמילה אחת נשלים את כל הברכה. על כן, להבליט יסוד האמן, שהוא בנוי להתעורר על יסוד ההכרה הפנימית, כלומר, שהאמן מחבר אותנו למשמעות הפנימית של הברכה, שהתרגשות הבאה מהפעולות החיצוניות אינם בעיקר, על כן ראוי שלא יגביה קולו יותר מהמברך. למה? שאם יגביה קולו יותר מהמברך, יראה שמה שבא עונה להוסיף השם לך ברכה, תהיה תוספת התרגשות. כאילו עיקר הברכה זה התרגשות, והאמן הוא תוספת התרגשות. אנחנו לא נגד התרגשות, כמובן. ואם היא לפעמים גם כן טובה, ההתרגשות, אבל איננה יסוד ההצלחה האמיתית, כי ממצאי להתעורר אל ההכרה האמיתית. כלומר, התרגשות של קדושה היא לא בונה קדושה, היא מגלה כמה קדושה אמיתית. אבל אסור להישען עליה, אסור שהיא זאת שתבנה. כי אז, כי רגש הוא זמני במהותו. ואז מי שהאמונה שלו בנויה על רגש, אז שהרגש ישתנה, גם האמונה עלולה להתמוטט. האמונה בנויה על הכרה אמיתית. והרגש מחזק אותה, נותן לה עוצמות. פעם תלמיד אמר לי, שהשכל והרגש הם כמו הגה ומנוע. ההגה הוא יותר מדויק, אבל בלי מנוע הוא לא יתקדם. מנוע בלי הגה זה קטסטרופה, כאילו ברגע שמתקע במשהו, יש בחיים ביטולים. אז ההגה הוא זה שמוביל, הוא זה שמדייק את הדרך, זה השכל. והרגש הוא המנוע שנותן את העוצמות. מה, השכל הוא יותר מדויק, אבל פחות עוצמתי. הרגש הוא יותר עוצמתי מהשכל, אבל הוא פחות מדויק. אז לכן צריך שיש שילוב, שהשכל מוביל והרגש בא איתו. אמוציבי. על כן, גם אם אין ראוי למנוע את ההתרגשות החיצונית ממי שלבבו מרגיש בהכרה פנימית עוד האמת, כלומר, אם יש פנימיות, אז לא נכון להגיד, אל תפתח את זה חיצוני, זה לא יפה, זה לא מתאים. כן יפה וכן מתאים. כאדם, באשר הוא אדם חומרי, נוטה להתפעל גם כן בהתרגשות הבאה מפעולות ודיבורים. כי אנחנו בני אדם, חיים בגוף, הדברים בגופנים מאוד משפיעים עלינו. אבל להורות שאין זה יסוד חתימת ההצלחה הראויה להעתיר בה. כלומר, להעתיר מלשון עתרת, כתר, טוב. את הערך הנעלה של עניית אמן, מה כן העיקר? כי מתוספת הרוחנית של המדע הפנימי, שראוי לבוא על ידי שיתעורר לרגלי השמיעה של הברכה מפי חברו, המברך ביושר לב ורגש טהור, וזה לא יוכל בתוספת הרמת קול, כי מתוספת הגיון לב טהור, ברגש פנימי, שהוא נעלה מכל לשון, ולא צריך לשפה. אם כן, אין קול כאן עיקרי, כי מסודה של ההכרה היא הידיעה הפנימית, שהאמן הוא מגלה עניינו של ההכרה הפנימית. אז כאן הוא בקום קיצור הדיבור בריחות המחשבה. כלומר, אמן זה משהו מאוד מאוד תמציתי. ביטוי קצר של עומק. אז לכן ראוי שהאמן יהיה בשפה של עומק. שפה של עומק היא שקט. על כן, אין ראוי להרים הכל ביותר מהמבריך. כלומר, דווקא בגלל שהתרגשות היא כזאת סוחפת, אז צריך להיזהר שהיא לא תהיה יותר מדי ברמה כזאת שבסוף היא תהפוך להיות העיקר. זה כמו אוטוטו פורים. פחות מחודש וחצי. פורים ממדרשה זה משהו מיוחד. אין, צריך להתחיל להתכונן. אז עיקר ההכנה, מה שקורה הרבה פעמים, מתכוננים לתוכן של פורים. איך מתכוננים לפורים? כל אחד, כמובן. אז זה שלומדים מה המהות, מה קרה באמת, ועל מה השמחה. בסוף, מה שצריך אחרי פורים בסוף, זה מה היא אמרה ומה היא עשתה ומה היא לבשה ומה זה. כי בסוף הרבה פעמים מה שזוכרים זה את החיצונים ולא את הפנימים. כי החיצונית כל כך תופסת אותנו שכל הזמן, כל הזמן באופן טבעי נהיה את העיקר. אלא אם כן עובדים להחזיק ראש ושיהיה פרופורציות בין עיקר לתפל. אז כדי שתחזיק ראש, נתרגל להחזיק ראש ושיהיו פרופורציות בין עיקר לתפל, אז לכן לא נמאמן בכל יותר רם מאשר המברך. כי הברכה היא התוכן והאמן זה ביטוי חיצוני של ההכרה בתוכן, אז חשוב שהביטוי החיצוני לא יהיה יותר מודגש מאשר התוכן. טוב, עד כאן היום. חודש של צמיחה ושמחה, חי אל חי.